שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קנ"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il. יש לנו היום דף מורכב במיוחד והשיעור יהיה ארוך, בערך 18 דקות כולל החזרה. לפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות. הקדמה ראשונה, אם אני תובע אותך עם שטר ואתה אומר ששטר מזויף, אז אני צריך לקיים את השטר, כלומר להוכיח באיזושהי דרך שהחתימה על השטר היא אמיתית, או להביא את העדים עצמם שיעידו שזה החתימה שלהם, או להביא עדים אחרים שמכירים את החתימה שלהם, או להשוות עם שטרות אחרות. זה נקרא קיום שטרות, ואם אני לא עושה את הקיום הזה, לשטר לא יהיה תוקף. זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, יש דין שלומדים אותו במסכת כתובות שנקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר. המקור של הביטוי הזה הוא בדיני סורים, אבל לוקחים את זה גם לדיני ממונות. דוגמה קלאסית לזה שהמשנה מביאה שם, זה שאם אני ניגש ליתום ואומר לו, אתה רואה את השדה הזאת שהיא שלי, תדע לך שפעם היא הייתה של אבא שלך, אבל הוא מכר לי. אז אני נאמן לומר את זה, כי הרי אני זה שנידבתי לו את המידע שזה היה פעם של אבא שלו, ואני גם אמרתי שהוא מכר לי. אז אם אתה מאמין לי שזה היה פעם של אבא שלך, תאמין לי גם שהוא מכר לי. זה נקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כיוון שאני זה שאסרתי אליי את השדה, אני גם נאמן להתיר אותה לי בחזרה. זה דומה קצת לנאמנות של מיגו, אבל רוב הראשונים אומרים שזה לא בדיוק אותו דבר. אז זה לגבי הפה שאסר בטענות. עכשיו, האם גם אומרים הפה שאסר בשטר? כלומר, אתה בא אליי עם שטר ואומר שאני חייב לך 100 שקל, ואני אומר, אתה צודק, השטר הזה באמת נכון, פעם לביתי ממך 100 שקל, אבל כבר החזרתי וכנראה שכחת להחזיר לי את השטר. אז אם השטר שלך היה שטר מקוים, כלומר שכבר הלכת לביתין, והעדים אמרו שזה באמת החתימות שלהם, אז כיוון שהשטר שלך הוא כבר שטר טוב, אני לא נאמן לומר שפרעתי את החוב, כי אחרת למה השטר אצלך? אבל אם השטר שלך עוד לא מקוים, ואז כל התוקף של השטר הוא רק בגלל שאני הודיתי שבאמת אני כתבתי לך את השטר הזה, אז כיוון שאני נתתי לך את תוקף השטר, אז תאמין לי גם שאני אומר שפרעתי את השטר הזה כבר. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אז האם אומרים את זה או לא? אז רב הונא בשם רב בכתובות אומר שלא. זה נקרא מודה בשטר שכתבו, אני הודיתי בשטר שכתבתי, אין צריך לקיימו, התובע לא צריך לקיימו. היום נראה שיש בזה מחלוקת תנאים. מה הסברות של המחלוקת? נסביר לפי הריטב"א ועוד ראשונים, מי שאומר שהתובע לא צריך לקיים את השטר, כלומר לא אומרים פה הפה שאסר, הוא מניח שהשטר עצמו אפילו לפני שקיימו אותו, יש לו תוקף מדאורייתא. אלא שאם הנתבע מערער, אז צריך לקיים. אבל כל עוד הנתבע לא ערער, אז לשטר יש תוקף גם בלי שיקיימו אותו. לכן זה לא בזכות הנתבע שיש לשטר תוקף, ממילא הנתבע לא יכול לומר, כמו שאני נתתי לך את התוקף של השטר, אז תאמין לי גם שפרעתי, כי לא אתה נתת את התוקף של השטר. לעומת זאת, מי שאומר שמודה בשטר שכתבו כן צריך לקיימו, כלומר הנתבע יכול לטעון הפה שאסר או הפה שהתיר, הוא מניח שכל עוד לא קיימו את השטר, השטר הזה הוא כמו חתיכת דף. ולכן, כיוון שהנתבע הוא שנתן את התוקף לשטר, ממילא אתה חייב להאמין לו גם כשהוא אומר שהוא פרה. אז זה לגבי כשהנתבע עצמו מודה בשטר. עכשיו, הגמרא בכתובות מביאה שם משנה וברייתא, ששם הנושא זה לא כשהנתבע מודה, אלא עדים. כלומר, תובע בא עם שטר, מביאים עדים בשביל לקיים את השטר, העדים אומרים, נכון, זה חתימת ידינו, אבל כשחתמנו היינו עדים פסולים. אז האם לעדים יש הפה שאסר או הפה שהתיר? הרי רק בזכותם השטר קיים, והם הרי אומרים שהם היו עדים פסולים. אז בזה נחלקו שם רבי מאיר ורבנן. רבנן אומרים שיש להם טענת הפה שאסר והם פוסלים את השטר הזה, ורבי מאיר אומר שהם לא נאמנים לפסול את השטר, אין להם טענת הפה שאסר בשטרות. עכשיו פירשנו את המקרה שם בכתובות לפי רבנו תם שם בכתובות, שכל הנושא זה רק שהעדים מודים, אבל הנתבע עצמו הוא לא מודה בשטר. רשב"א מפרש את זה אחרת, לא ניכנס לזה. ועכשיו, אחרי הקדמות, נתחיל את הסוגיה עצמה. הנושא שלנו זה המשנה בדף הקודם, שהוא מאוד דומה למקרים שעכשיו ראינו לגבי הפה שאסר, שגם כאן הנתבע מודה בשטר, אבל אומר שבכל זאת הוא לא צריך ללכת לפיו. כלומר, אדם נתן מתנה למישהו, המקבל בא עם השטר ורוצה את המתנה, והנותן אומר, נכון, זה באמת שטר שאני כתבתי לך, אבל הייתי שכיב מרע, ולכן אני יכול לחזור בי ואני חוזר בי. והמקבל טוען, לא נכון, אתה כן היית בריא ואתה לא יכול לחזור בך. ובדף הקודם ראינו שיש בזה מחלוקת בשני מקומות, גם במשנה וגם בברייתא. בברייתא רבי יעקב הולך לטובת השכיב מרע, כלומר הנתבע, והוא אומר הנותן מוחזק, ורק אם המקבל יוכיח שהוא היה בריא, אז הוא יצטרך לתת לו. ורבי נתן אמר שתלוי מה המצב שלו עכשיו, כלומר הולכים לפי החזקה דהשתה, חזקה של עכשיו. אם כרגע הנותן שכיב מרע, אז באמת הוא נאמן לומר שהוא גם היה שכיב מרע כשהוא נתן. אבל אם כרגע הוא בריא, אז סוף סוף יש פה שטר שהוא נתן, וכרגע הוא בריא, אז מניחים שבאמת המקבל צודק, והנותן יצטרך להוכיח שהוא היה שכיב מרע, ואם לא, זה ילך למקבל. אז שוב, רבי יעקב הולך לפי המוחזקות של הנותן, ורבי נתן נותן כוח לשטר והחזקה דהשתה, ונותן את זה למקבל בהנחה שעכשיו הנותן בריא. כלומר, המחלוקת ביניהם זה איזה חזקה גוברת, מצד אחד המוחזקות על הכסף, מצד שני השטר והחזקה דהשתה. זה מחלוקת רבי יעקב ורבי נתן, וזה אנחנו לא הולכים לשנות. אבל במשנה היה את אותה מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר. רבנן לכאורה כמו רבי יעקב לטובת הנותן, ורבי מאיר, כמו רבי נתן, לטובת המקבל. אבל נחלקו האמוראים איך להבין את המחלוקת של רבנן ורבי מאיר. אפשרות אחת זה כמו שאמרנו עכשיו, שבאמת הם חולקים איזה חזקה גוברת. רבנן הולכים לטובת הנתבע והתובע יצטרך להביא עדים שהנותן היה מריא, ורבי מאיר הולך פה לטובת החזקה של התובע והנתבע יצטרך להביא עדים שהוא היה שכיב מרע. זה אפשרות ראשונה, ככה מבין רב הונה, בהמשך גם רבא, ובהמשך לפי גרסה אחת גם רבי יוחנן. אפשרות שנייה, שזה רב חיסטא, רבא ברב הונה, ובהמשך גם ריש לקיש לפי גרסה אחת, זה שכאן המחלוקת היא בנושא אחר לגמרי. כולם מסכימים כאן עם רבי נתן שהחזקה של התובע היא יותר חזקה, כי יש לו חזקה דהשתא ושטר, אלא שהמחלוקת שלהם היא סביב הנושא של הפה שאסר. שלפי רבי מאיר אין כאן הפה שאסר, אבל לפי רבנן לנתבע יש פה את הכוח של הפה שאסר, הוא הפה שאתיר. כי הרי הוא זה שאומר שהשטר המתנה טוב, והוא גם זה שאומר שהוא היה שכיב מרע, לכן הוא לא צריך לתת את המתנה. אז תאמין לו גם לזה. ואז יוצא שהמחלוקת שלהם היא בעצם אותה מחלוקת ממסכת כתובות. שלפי רבי מאיר אנחנו לא אומרים שאם הנתבע הודה בשטר, אז התובע צריך לקיים את השטר, אלא השטר הוא עדיין חזק בפני עצמו ולא צריך להאמין לנתבע שהוא פרה, אז גם כאן לא צריך להאמין לנתבע שהוא היה שכיב מרע, ולפי רבנן מודה בשטר שכתבו כן צריך לקיימו. כלומר שכל עוד התוקף של השטר הוא נסמך על זה שהנתבע אמר שבאמת השטר הנכון, אז אתה צריך להאמין לנתבע שהוא פרה את החוב, או כאן שהוא היה שכיב מרע. ורק אם התובע יקיים את השטר על ידי עדים אחרים, אז כיוון שהוא כבר לא צריך את הנתבע, אז התובע ינצח. אז יוצא שיש לנו שני הסברים אחרים לגמרי במחלוקת רבנן ורבי מאיר. הסבר אחד שהמחלוקת היא סביב השאלה איזה חזקה יותר חזקה, ואז אפשר לומר שלפי כולם אין את סברת מי שפרה בשטר. הסבר שני, כולם יודעים שחזקת התובע יותר חזקה, והמחלוקת היא סביב השאלה של הפה שאסר הוא הפה שיתיר, או במילים אחרות, האם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו או לא צריך לקיימו. עכשיו, כיוון שיש לנו שני הסברים למחלוקת, אז בעצם בסוגיה יהיו שזורים אחד בתוך השני שני הנושאים האלו, של איזה חזקה גוברת ושל הפה שאסר או הפה שיתיר. בשביל לקצר, אנחנו נקרא לשני הנושאים חזקות והפה שאסר. אז תיארנו את שני הנושאים, אנחנו בשליש העליון של עמוד א', הגמרא שואלת, לפי ההסבר השני של רב חיסטא, שהנושא כאן זה הפה שאסר, למה צריך את המחלוקת של רבי מאיר ורבנן כאן? הרי ראינו כבר שהם נחלקו באותו עניין בכתובות. שאם העדים אומרים זה כתב ידינו אבל פסולים היינו, אותו דבר שם רבי מאיר אומר שהעדים לא יכולים לפסול את השטר כי אין הפה שאסר הוא הפה שהתיר בשטרות והתובע לא צריך לקיים את השטר, ורבנן אומרים שהתובע כן צריך לקיים את השטר כי יש הפה שאסר לעדים, אז למה צריכים להשמיע לנו את אותה מחלוקת כאן? עונה הגמרא שיש הבדל משמעותי. שם מדובר על עדים, פה מדובר על הנתבע עצמו. היינו יכולים לחשוב שלעדים יש כוח יותר גדול לפסול את השטר של עצמם. לכן אם היה לנו רק את המחלוקת כאן, היינו חושבים ששם בעדים כולם יודו שהם כן יכולים לפסול את השטר של עצמם על ידי הפה שאסר או הפה שהתיר. ואותו דבר הפוך, אם היה לנו רק את המחלוקת שם, היינו חושבים שאצלנו בשכיב מרע שזה רק הנתבע עצמו מודה, שברור שהוא לא יכול לפסול את השטר של עצמו, ולא יהיה לו טענת הפה שאסר או הפה שהתיר. כמה שמלן שהם נחלקו בשני התחומים, גם כשהעדים מודים בשטר ופוסלים אותו, וגם כשהנתבע מודה בשטר ופוסל אותו, ולא מחלקים בין שני המקרים, אבל נזכור עכשיו שבהמשך נראה דעה שכן מחלקים בין שני המקרים, ממש עוד מעט. אז זה שתי השיטות הראשונות שראינו, רב הונה ורב חיסטא, לרב הונה המחלוקת היא סביב החזקות, ולרב חיסטא סביב הפה שאסר. אחר כך באמצע עמוד א' הגמרא מביאה שרבא סובר כמו השיטה הראשונה רב הונה שהנושא במשנה שלנו זה החזקות. אביי לא חולק עליו, רק מנסה לברר, ככה מסביר הריטב"א, והוא שואל אותו, הרי בשטר לא כתוב שהוא היה שכיב מרע, אז מן הסתם הוא לא היה שכיב מרע. אז למה אתה הולך לפי החזקה של הנותן? אומר לו רבא, נכון, לא היה כתוב שהיה שכיב מרע, אבל גם לא היה כתוב שהוא היה בריא, והרי בדרך כלל היו כותבים גם שהוא היה בריא אם הוא היה בריא. לכן, כיוון שיש ספק, אני הולך לפי החזקה של הנותן. אז רבא מצטרף לרב הונה שהנושא כאן זה מוחזקות. ועכשיו, עיקר הסוגיה זה דעת רבי יוחנן וריש לקיש. בדעת רבי יוחנן וריש לקיש יש שתי גרסות. גרסה הראשונה זה ברבע התחתון של עמוד א', גרסה שנייה שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. לפי הגרסה הראשונה רבי יוחנן הוא כמו רב הונה וריש לקיש הוא כמו רב חיסטא. כלומר שרבי יוחנן מפרש את המשנה שלנו שלפי רבנן המוחזק נאמן בגלל שהוא מוחזק, והתובעים יצטרכו להביא ראיה שהוא באמת היה בריא, ולפי ריש לקיש הוא רק נאמן כי יש לו הפה שאסר, ואם התובעים יקיימו את השטר אז הם ינצחו. ככה מובא ברבע התחתון של עמוד א'. אחר כך 9 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', רבי זיירא מביא שרבי יוחנן אמר לרבו רבי ינאי שהמחלוקת במשנה שלנו היא סביב השאלה של מודה בשטר שכתבו, האם צריך לקיימו או לא. כלומר, האם יש טענת הפה שאסר, ולא סביב השאלה של איזה חזקה יותר חזקה. וזה בניגוד למה שהרגע אמרנו בעמוד א', שהשאלה היא איזה חזקה יותר חזקה. לכן שתי שורות לפני סוף עמוד ב', אומרת הגמרא, איפוך, תהפוך את שיטת רבי יוחנן וריש לקיש. שרבי יוחנן הוא זה שהולך לפי השיטה השנייה, שהמחלוקת היא סביב הפה שאסר, כמו רב חיסטא, וריש לקיש הוא זה שהולך לפי השיטה הראשונה כמו רב הונא, שמחלוקת היא סביב החזקות. עכשיו נחזור חזרה לרבע התחתון של עמוד א', נראה קושייה שרבי יוחנן מקשה על ריש לקיש, והגמרא תאמר שהקושייה הזאת היא נכונה גם אם נבין כמו הגרסה הראשונה, שרבי יוחנן הוא כמו רב הונא וריש לקיש כמו רב חיסדא, וגם אם נבין הפוך כמו הגרסה השנייה. ממה הקושייה? ממקרה שקרה בבני ברק ושאלו את רבי עקיבא לגביו. זה מאוד דומה למשנה שלנו, שאדם מחר והירושים שלו טוענים לא שהוא היה שכיב מרע, אלא שהוא היה קטן כשהוא מחר. לא ממש קטן, אלא הוא היה בן 20 אבל הוא עוד לא הביא שתי שערות. ואנחנו נראה בדף הבא שמי שבן 20 ועוד לא הביא שתי שערות, או בן 18, נראה שזה מחלוקת שם, אז הוא לא יכול למכור נכסים שהוא עצמו קיבל בירושה. אז הם אומרים, נכון, באמת זה שטר טוב, אבל המוכר הזה לא יכל למכור כי הוא נחשב קטן. והקונים טוענים תוכיחו שהוא היה קטן. אז המקרה הזה בא לרבי עקיבא, ואחד מהצדדים רצה לפתוח את הקבר לבדוק האם באמת הוא היה קטן או לא, ורבי עקיבא אמר שני דברים. קודם כל, לא מנבלים את המת בשביל הכסף, זה לא שווה את זה. דבר שני, זה גם לא בדיקה יעילה. כי דברים בגוף משתנים אחרי המוות, וזה שעכשיו היו לו שתי שערות זה לא אומר שהם היו גם לפני זה, או הפוך, זה שאין לו שתי שערות זה לא אומר שלא היו לו לפני זה, לכן הוא לא יתיר לפתוח את הקבר. אז מה יש לנו כאן? מצד אחד היורשים של הנותן טוענים שהוא היה קטן, מצד שני למקבלים יש חזקה שלא סביר שעדים יחתמו על שטר מחירה אם הם רואים שהמוכר קטן. רוב העדים לא יחתמו על שטר פסול כזה. אז זה מקרה מאוד דומה למשנה שלנו, מצד אחד יש מוחזקות לנותן, מצד שני יש חזקה למקבלים, ודבר נוסף שהנותן הודע בשטר רק אמר שהוא לא צריך לתת בגלל שהוא היה קטן. אז עכשיו לאיזה כיוון זה ראייה? אז לפי הגרסה הראשונה שרבי יוחנן הוא לפי רב הונא, כלומר שהנותן נאמן בגלל שהוא מוחזק, אז רבי יוחנן מניח שגם כאן היורשים של הנותן הם אלו שהיו מוחזקים, ורבי עקיבא אמר אל תוציאו מהם, אז הנה ראיה שהנותן הוא המוחזק וזה גובר על החזקה של המקבלים. לעומת זאת לפי הגרסה השנייה שלפי רבי יוחנן הנותן נאמן רק בגלל שיש לו טענת הפה שאסר, אז אומרת הגמרא בתחילת קופנונהי עמוד א' שרבי יוחנן מניח שמי שהיה מוחזק כאן זה דווקא המקבלים, והנותנים הם אלו שניסו להוציא את זה מהמקבלים ורצו לפתוח את הקבר, ורבי עקיבא אמר להם אל תוציאו מהמקבלים. ומה ראיה מכאן לשיטת רבי יוחנן? כי דווקא אם כל מה שחסר למקבלים זה רק לקיים את השטר, אז סביר שזה היה כבר אצלם והם רק צריכים לקיים את השטר. אבל אם נניח שהם צריכים להביא עדים שהנותן לא היה קטן, אז לא יכול להיות שהנכסים כבר אצלם כי הם עוד לא הביאו עדים. אז זה הראיות לפי שני הצדדים. עכשיו, מה התשובה של ריש לקיש? לפי הסבר הראשון שרבי יוחנן מניח שהנכסים היו אצל הירושים של הנותן, אומר ריש לקיש לא נכון. המקרה הוא שהנכסים כבר היו אצל המקבלים, ורבי עקיבא אמר להשאיר את זה אצלם. אז אתה לא יכול להוכיח מכאן שהמוחזקות של הנותן היא גוברת, כי כאן באמת זה בכלל לא היה אצל הנותן. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שרבי יוחנן מניח שזה היה כבר אצל המקבלים, פה ריש לקיש לא עונה שמדובר שזה היה אצל הנותן, אלו אומר באמת המקרה הזה הוא לא כמו המקרה של המשנה שלנו. באמת במשנה שלנו, לפי הגרסה השנייה, ריש לקיש מעדיף את המוחזקות של הנותן, כי הטענה שלו שהוא היה שכיב מרע יותר חזקה מהחזקה דהשתה שיש למקבלים. אבל כאן הטענה של היורשים של הנותן שהוא היה קטן, זה לא טענה רצינית, החזקה של המקבלים היא הרבה יותר חזקה, כי באמת לא סביר שעדים יחתמו על שטר פסול, ולכן כאן מודר ריש לקיש שזה הולך למקבלים, אבל זה לא קושייה על המשנה שלנו. אז בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', וגם ראינו משתי שורות מתחתית עמוד ב' ועד אמצע קופנונה עמוד א', ועכשיו נשאר לנו להשלים את החסר של החצי השני של עמוד ב'. כאן אנחנו הולכים לעשות עוד מהפך בשיטת רבי יוחנן, הפעם במה סוברים רבנן ורבי מאיר. יש ברייטה של בר כפרה שריש לקיש שואל את רבי יוחנן האם חייבים לומר שהיא לפי שיטת רבי מאיר, שהוא אומר שהולכים לטובת התובע אפילו בלי שהוא יקיים את השטר, כי מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ולנתבע אין לא חזקה וגם לא טענת הפה שאסר. הברייטה מדברת על מקרה מאוד דומה למקרים שדיברנו עליהם עד עכשיו. יש אדם שהוא מרא קמא, כלומר ברור לנו שהוא היה הבעלים המקורי, אבל יש מישהו אחר שעכשיו יושב לו בשדה. וזה שיושב בשדה יושב עם שטר שמרא קמא מכר לו את השדה. כלומר הוא תובע מהמרא קמא שייתן לו להמשיך לשבת בשדה. אבל המרא קמא אומר נכון, אני באמת כתבתי לך את השטר והוא לא שטר מזויף, אבל זה שטר פסים או שטר אמנה. כלומר שטר פסים זה אומר רק כתבתי לך את זה בשביל שיחשבו שאתה עשיר, שטר אמנה זה כתבתי לך כי שמחתי עליך שלא תשתמש עד שבאמת אני אמכור לך את השדה. בכל אופן זה לא שטר שיש לו תוקף. עכשיו פה הדין בברייטה של בר כפרה זה שולחים לטובת התובע. כלומר לנתבע אין לא מוחזקות וגם לא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כי מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. אז ריש לקיש שאל את רבי יוחנן האם באמת הברייטה הזאת היא דעת יחידית כמו רבי מאיר, שהוא זה שאמר שולחים לטובת התובע. אז ענה לו רבי יוחנן לא, זה לא דעת יחידית אלא זה דברי הכל. והשאלה היא למה הוא התכוון כשהוא אמר זה דברי הכל. ופה יש גם שתי אפשרויות, כשלפי שתי אפשרויות יש פה מהפך בדעת רבי מאיר ורבנן. אפשרות ראשונה זה שרבי יוחנן אומר לריש לקיש שבאמת רבנן ורבי מאיר מעולם לא נחלקו על העניין הזה של מודה בשטר שכתבו. לפי כולם לנתבע אין טענת הפה שאסר, ולכן מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וזה שהם חלקו בכתובות, שם זה רק לגבי עדים, כי כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בעדים באמת סביר שהעדים יכולים לפסול את השטר של עצמם, אבל כשהנתבע עצמו מודה ואז אומר שהוא פרה או שהוא שכיב מרה, בזה ברור שהוא לא נאמן גם לפי רבנן. כל המחלוקת שלהם זה רק לגבי עדים, ולכן המשנה הזאת של בר כפרה היא דברי הכל גם לפי רבנן. ולפי זה איך נבין את המשנה שלנו? זה מתאים לגרסה הראשונה של רבי יוחנן וריש לקיש, שאומר רבי יוחנן המשנה שלנו הנושא שלה זה בכלל לא קשור למודה בשטר שכתבו, אלא לאיזה חזקה יותר חזקה. וכולם מודים שבשאלה של מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. עכשיו כל זה כמובן מתאים רק לגרסה הראשונה ברבי יוחנן. אבל בשלב הזה רבי זיירה מביא את מה שרבי יוחנן אמר לרבו רבי ינאי, שהמחלוקת במשנה היא כן סביב השאלה של מודה בשטר שכתבו, שזה מה שהביאו אותנו לגרסה השנייה בדברי רבי יוחנן, וזה נגד מה שהרגע ניסינו לומר, שלפי רבי יוחנן אין מחלוקת של רבי מאיר ורבנן לגבי העניין הזה של מודה בשטר שכתבו. כי הנה אנחנו רואים שבזה בדיוק הם נחלקו במשנה שלנו לפי רבי יוחנן. ולכן הגמרא מנסה לפרש את דברי רבי יוחנן על אותה משנת בר כפרה בדרך אחרת. וגם בדרך הזאת עושה מהפך לא פחות קטן. כשרבי יוחנן אמר לריש לקיש שהמשנה הזאת היא דברי הכל, הוא לא התכוון שרבנן ורבי מאיר לא נחלקו על העניין הזה, אלא הוא פשוט הופך את השיטות. רבנן הם אלו שאומרים שהולכים לטובת התובע, ורבי מאיר אומר שהולכים לטובת הנתבע. כשלפי הגרסה השנייה שדיברנו מקודם, הולכים לטובת הנתבע לפי רבי יוחנן בגלל הפה שאסר. ואז כשהוא אמר שמשנת בר כפרה זה דברי הכל, הוא התכוון זה דברי רבנן, כיוון שהם הרוב, זה נחשב כאילו זה דברי הכל. ולפי זה, כיוון שלפי הגרסה השנייה של מקודם, רבי יוחנן סובר שהמשנה שלנו של שכיב מרע, המחלוקת היא סביב הפה שאסר, אז גם בזה צריך להפוך את השיטות. ויוצא שאנחנו הופכים את השיטות גם בברייתא בכתובות וגם במשנה שלנו. ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', ובעצם הגענו קצת מעל אמצע קופנון ה' עמוד א', ונחזור מהר על מה שראינו היום. אדם שטוען שהוא היה שכיב מרע, ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבנן, רבו נסביר את המחלוקת סביב השאלה איזה חזקה יותר חזקה, ורב חיסדה הסביר את המחלוקת לגבי השאלה האם אומרים הפה שאסר, או במילים אחרות, האם מודה בשטר שכתבות צריך לקיימו או לא. הסברנו לפי זה למה הם נחלקו גם כאן וגם בכתובות. אמרנו שרבא סובר כמו רב הונא. בדברי רבי יוחנן וריש לקיש ראינו שתי גרסות. גרסה ראשונה רבי יוחנן הוא כמו רב הונא וריש לקיש כמו רב חיסדא, גרסה שנייה בדיוק הפוך. ראינו את הקושייה שמקשה רבי יוחנן לריש לקיש מהמעשה בבני ברק, שהיורשים של הנותן טוענים שהוא היה קטן, וראינו שאפשר להבין את הקושייה לשני הכיוונים. אחר כך הבאנו את המשנה של בר כפרה שהולך לטובת הנתבע כמו רבי מאיר לכאורה, אבל רבי יוחנן אמר לריש לקיש שזה כן דברי הכל, והסברנו אפשרות אחת שהכוונה היא שלפי דעתו רבנן ורבי מאיר מעולם לא נחלקו על העניין הזה של מודה בשטר שכתבו, אבל את זה דחינו כי רבי יוחנן אמר לרבו שהמשנה שלנו כן סביב השאלה הזאת, לכן הסברנו שהוא בעצם פשוט הופך את השיטות, והמשנה שבר כפרה שהולכים לטובת הנתבע היא שיטת רבנן, ולזה הוא התכוון כשהוא אמר שהיא דברי הכל כל טוב.